פסקה אחרונה של המשך החוכמה לפרשת משפטים, ושם הפסוק אומר כך, ואנחנו נתייחס לפסוק הזה. הפסוק אומר, יש, תודה. ויאמר אדוני אל משה, עלה אליי ההרה והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. אז יש כאן, הקדוש ברוך הוא אומר למשה בסוף פרשת משפטים, פרק ד' פסוק י"ב, עלה אליי ההרה והיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה. יש פה שלושה דברים, לוחות האבן, התורה והמצווה אשר כתבתי להורותם. כן? מה זה אשר כתבתי? מה השם כתב? מה אנחנו יודעים על משהו שהשם באמת כתב, בפועל כתב? רק על הלוחות אנחנו יודעים. והלוחות מכתב אלוקים הוא, נכון? אז על זה אנחנו יודעים שהלוחות, וכך אומר באמת רשב"ם, שהוא בא לפרש את הפסוק שלנו, אומר רשב"ם, מה שכתוב אשר כתבתי, זה על הלוחות שהם מכתב אלוקים. נו, מה עם התורה והמצווה? על זה לא שאני אגיד אשר כתבתי. פה נכנס המשך חוכמה. אומר המשך חוכמה, והתורה והמצווה אשר כתבתי להורותם, אשר כתבתי לא ייתכן על התורה והמצווה, ועיין רשב"ם. אז למדתי לכם מה שאומר רשב"ם, רשב"ם אומר באמת שאשר כתבתי מתייחס ללוחות שהם מכתב אלוקים, ולא על התורה והמצווה. ונראה, עכשיו אבל כיוון שפשוטו של מקרא אומר שגם התורה והמצווה זה משהו שהשם כתב. לכן הוא נותן פה, עכשיו הוא הולך לתת לנו כאן, שלושה פירושים מעניינים. איך הכתיבה של הקדוש ברוך הוא מתייחסת גם לתורה ולמצווה. זה שלושה פירושים שכדאי לעיין בהם ולראות אותם. ונראה, דאלמלא ניתנה תורה, היו למדים צניעות מחתול, גזל מנמלה וכו'. גמרא בעירובין דף קוף, תכף נתייחס אליה. וכך אמר אשר כתבתי בספר הטבע אשר יצרתי, שזה ספר של השם יתברך היוצרה, היוצר את הטבע. ואז הוא נותן פירוש שני. נגיע עוד מעט לפירוש שני. בואו נשאר קודם כל בפירוש הראשון. הפירוש הראשון אומר, מה זה אשר כתבתי? איפה השם כתב?
בטבע.
זה, אתם שומעים מה זה? זאת אומרת, כשאנחנו דיברנו על זה בשנה שעברה, על השמיים מספרים כבוד אל מעשה אדם מקדר, כי השם טבע בעצם מספר את כבוד הגדול, גם הטבע מספר סיפור, כן? אז כאן יש, אנחנו נגיעים לדבר על דרך ארץ טבעי, דיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, כן? הגמרא במסכת עירובין אומרת על המוסר הטבעי הזה, היא אומרת כך, ואמר רב חייא, מה ידכתיב מלופנו מבהמות ארץ ומעוף השמיים מחכמנו? מלפנו זה מאלף אותנו, מלמד אותנו, מבהמות זו פרידה שקורעת ומשתנת מים, ומעוף השמיים חכמנו זה תרנגול שמפייס ואחר כך בועל. זאת אומרת, אתה יכול להסתכל בבריאה וללמוד משם כל מיני דרכים, התנהגויות נאותות של דרך ארץ שקדמה לתורה. ואמר רבי יוחנן, אלמלא ניתנה תורה, היינו למדים צניעות מחתול, וגזל מנמלה, ועריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול, שמפייס ואחר כך בועל. וכולי, אז הגמרא גם אפילו אומרת מה בדיוק, איך בדיוק מפייס את התרנגולת, תרנגולת לפני שהוא בא אליה, היא אומרת גם איזה מילים שהוא אומר לה, לא משנה כרגע. מבחינתנו, זה מה שהסוגיה הזאת קובעת, שבעצם המציאות שהאדם פוגש וחווה, אם אדם רק מתבונן בתוך המציאות, כן? אז הוא יכול ללמוד ממנה גם את הצניעות ואיסור גזל ועריות וכו'. אלה דברים שאדם יכול ללמוד את גם בלי תורה אפשר להגיע לכל מיני תובנות מעניינות במציאות. אומר לנו המשך חוכמה, בעצם זה לא סתם בלי תורה שהדברים האלה קיימים, אלא שהקדוש ברוך הוא כביכול חקק אותם בגוף הבריאה. זה שהבריאה מספרת כבוד אל, זה שהבריאה, זה שהיצורים בבריאה מתנהגים בצורה מסוימת, יש להם איזה קודים התנהגות, קודים אתיים של התנהגות, כן? צניעות מחתול, גזל מנמלה, עריות מיונה, וכולי. אלה הדברים האלה שהם כל כך בסיסיים אצל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא, זה בגלל שהקדוש ברוך הוא כתב אותם. והצורך שלנו ללמוד הוא לא רק ללמוד מחומש בראשית, או מחומש שמות, או ממסכת ברכות, או ממסכת עירובין. חובתנו היא להתבונן וללמוד גם מדברים שלא כתובים בשום מקום, שהם בעצם כתובים בהוויה, במציאות. כשאדם מתבונן בהוויה או במציאות, כשאדם מתבונן בבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, שם הקדוש ברוך הוא כתב סיפור שצריך לדעת לקרוא אותו. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, בוא עלה אליי הרה, אני אתן לך אומנם את לוחות האבן, אבל אני אתן לך גם את התורה והמצווה. לפי הפירוש הזה, מה זה התורה והמצווה אשר כתבתי? זה כל אותם התנהגויות בסיסיות שאדם צריך לדעת כיצד מתנהגים. אז זה הכתיבה. כתובה על לוח ליבם. היא כתובה אצלם. זה כתוב. כתוב על הבריאה. הבריאה בעצמה זה כתוב בה. צריך ללמוד לפתח כישרונות מיוחדים כדי ללמוד לקרוא את מה שכתוב בבריאה. בסדר? טוב. אז זה פירוש אחד שהוא מציע. פירוש שני שהוא מציע.
למה היה צריך לעלות להר סיני בשביל זה?
אתה שואל בשביל מה בכלל צריכים לקבל, זה כבר כתוב, רק צריכים ללמוד לקרוא את זה. יכול להיות ש... שני דברים אני יכול לומר לך על זה. שאלה טובה קודם כל. אבל לדעתי שני דברים אפשר לומר על זה. או שהוא מלמד אותו גם את דרכי ההתבוננות הזאת, כן? כי כפי שאמרתי, צריכים גם זה, איזה כישרונות מיוחדים לדעת לקרוא את הדברים. ו... תשומת הלב לאותם דברים שקיימים בבריאה, שאולי אדם לא היה נותן דעתו עליהם, ובאמצעות עלייתו של משה להר, וזה שהקדוש ברוך הוא מסב את תשומת ליבו לדברים האלה. כן? הרבה פעמים יש מסביבנו הרבה מאוד דברים שאנחנו פשוט, עד שמישהו לא מסב את תשומת ליבנו להסתכל עליהם ולהתבונן בהם, אנחנו לא יודעים, אולי זה גוף העניין, אבל אני חושב שאולי יותר מזה רוצים לומר לנו, כן? שאומר כאן המשך חוכמה, וזה עיקרון שעולה גם במקומות אחרים, כן? שאותו דרך ארץ שקדמה לתורה, בסופו של דבר היא לא רק דרך ארץ שקדמה לתורה, אלא היא חלק אינטגרלי של התורה. שלא נגיד, טוב, זה דרך ארץ, אולי הם קדמה לתורה, אבל אפשר. אם אני אשמור את התורה ואני לא אשמור את הדרך ארץ, זה לא נורא, כן? כשמשה עולה להר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, גם את הדרך ארץ הזאת שקדמה, גם את מה שכתבתי על הבריאה, כן? אני רואה את זה כחלק מהתורה. בהקשר אחר אני אגיד לכם מה ש... עוד רגע. כן? מה ש... טוב, אם הוא שקט, עוד יותר טוב, אם שקט לבד, זה בסדר. אוקיי. אז... זה שדרך ארץ שקדמה לתורה, הרבה פעמים יוצא שאנשים באים ושואלים אותך שאלה, ואתה אומר להם לא ראוי לעשות כך, והם שואלים, אבל אני שאלתי אם זה מותר או אסור, לא זה, ואתה אומר להם לא ראוי, או אתה חוזר על זה, כי באמת מה אני יכול להגיד, יש דברים שלא יכול להגיד עליהם אסור, אני אגיד להם לא ראוי. כן? עכשיו השאלה, כשבן אדם בא ואומר, אבל אתה אומר לו לא ראוי, האם זאת תשובה הלכתית או תשובה, או לא תשובה הלכתית, כן? קודם כל, באמת, לא, בעולמנו לא הכל הלכה ולא הכל זה, אבל יש דברים שאתה יכול להגיד אם ראוי לעשות אותם או לא ראוי לעשות אותם. ואני חושב שמה שנאמר כאן, כן? זה, שגם מה שראוי או לא ראוי, אומר הקדוש ברוך הוא, תעלה לה, כן? ואני אתן לך את זה. זאת אומרת, גם החלק הזה, הוא בעצם הופך להיות תורה. למרות שהוא רק קדם לתורה, למרות שהוא רק איזה מבוא לתורה, למרות שהוא בעצם אתה לומד אותו לא מתוך הטקסטים של תורה, אלא אתה לומד אותו מתוך ההתבוננות בבריאה, בבעלי החיים, במציאות וכו'. אבל גם ההתבוננות הזאת, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, גם זה בעצם בסופו של דבר הופך להיות חלק מתורה. זאת אומרת, לטובת אלה שרוצים או לבדל, אומרים, אני מחויב רק לתורה, תעזוב אותי, כל מה שלא תורה ממש, אני לא נמצא שם. כן? אז באים להגיד להם פה, גם זה חלק מהתורה. כן? יש כאלה שרוצים לקיים רק ארבעה חלקי שולחן ערוך. כן? והחלק הזה הוא לא שייך לארבעה חלקי שולחן ערוך, זה שייך לחלק ה-50 תרצו. כן? או לחלק המינוס, האפס, המבוא, יש 1, 2, 3, 4, יש 0, כן? זה שלב ה-0. אז כאן גם שלב ה-0 הזה נכנס לתוך עולם של תורה. כן?
אולי
אפשר לציין
תשובה שלישית, שבהר סיני
מה... מה התשובה השלישית?
לשאלה של אלעד.
אוקיי.
שבהר סיני החיות, הם כאילו עד הר סיני הם התקלקלו בקטע של, לא יודע, במצרים ודור המבול, שש... היה ממש קליפות גדול בקטע של החיות, המידות הטבעיות שלהם, התורות ממש התקלקלו. ובהר סיני, כשהם ישראל התעלה, אז כל הבריאה התעלתה עם העם. היה איזה קטע שיש איזה משהו שאומרים שהיה ממש שקט במתן תורה בקטע של החיות. אפשר גם קצת נזכיר את חמורה של פנחס בן יאיר, בקטע שלא היה עובד בשבת, ממש כזה שהקדושה התקושתית משפיעה. סדר גודל כזה, עוד יכול להיות שהוא, שאז פשוט החיות פשוט חזרו לכבישה הטבעית בעצמית שלהם, ובעצם כביכול השם כתב מחדש את ה... שחזר
להם. מעניין. חטא העגל לא דרדר אותם מחדש. את עם ישראל הוא דרדר מחדש. השאלה מה קורה עם זה. איך אתה רואה את חטא העגל בעניין הזה? לא יודע, אתה יודע ש... שבין המבול לבין מתן תורה החתולים לא היו צנועים? זה אתה יודע? אני לא יודע להגיד דבר כזה. בעצם אתה יוצא מנקודת הנחה שאותה צניעות שלומדים מחתול, כן? היא נעלמה עם חטאי דור המבול, כן? ולא שבה אל מקומה אלא אחר מתן תורה.
יש התנהגויות
שהן
סדר גודל עולמיות של אנושות,
מדרדרות גם את החיות. אני מבין, שאולי...
לא,
אני
לא
מפרק,
אני
מציע. אוקיי, בסדר. אז יש לך עוד תשובה. קיבלת. בסדר. חשבתי כשאתה אומר, תירוץ שלישי זה דברי המשך חוכמה, אבל שם עוד לא הגענו. בסדר, אנחנו עכשיו נעבור לדרך השנייה שהמשך חוכמה מציע. בדרך השנייה הוא אומר, ולפי דברי ריש לקיש בריש ברכות, הכוונה על אשר כתב השם בנשמות כלל ישראל, שכל אחד קיבל חלקו מסיני, והוא כתוב על ליבם, על לוח ליבם, חרוטה במקור נשמותיהם, כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, וזהו גמרא ודוח. אז מה היא אותה סוגיה בברכות, בריש ברכות? זה הסוגיה הזאת שאני אקרא לכם עכשיו. הסוגיה בריש ברכות בדפי עמוד א', ריש לקיש דורש את הפסוק הזה שלנו, בוא נראה איך הוא דורש אותו, ואחר כך מתחברים לכך דברי המשך חוכמה. ואמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, מהי דכתיב ואתנה לך את לוחות האבן, התורה והמצווה שכתבתי לאור אותם? לוחות אלו עשרת הדיברות. תורה זה מקרא, והמצווה זו משנה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים. לאור אותם זה גמרא. מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. אז זה פה איזה... מסגרת דרשנית שלוגעת בעצם את כל מה שכתוב פה, מתייחסת לכל התורה כולה, כן? היא אומרת שהכל ניתן למשה מסיני. יש פה גם דברים שקשורים לתורה שבעל פה, כן? תורה זה מקרא, מצווה זו משנה, זה תורה שבעל פה, כן? ולהורותם זה גמרא, אז כל זה, אשר כתבתי בצורה ספציפית, זה נביאים וכתובים, אבל זה כבר מתחבר לפירוש השלישי, שהוא יביא לנו בהמשך, נעזוב את זה כרגע. אבל מה הוא מפרש כאן? שמה זה אשר כתבתי? הוא מתייחס שאשר כתבתי זה קשור גם לתורה שבעל פה. ומה זה להורותם? זה גמרא. מה זה גמרא? מה הבדל בין משנה לבין גמרא? לא במושגים שלנו, כן? שמשנה זה מפעל התנאים וגמרא זה מפעל האמוראים, כן? מה ההבדל האמיתי בין משנה לבין גמרא? כן? משנה זה אותם הלכות של התנאים, כן? גמרא זה המבין דבר מתוך הדבר, זה השקלבטריה, הדיון הזה, כן? וזה בעצם מה שתלמיד ותיק מחדש. זה המובן של החלק של הגמרא. החלק של הגמרא הוא החלק של היצירה התורנית של כל אדם. המשנה זה מה ששנוי לנו, יש גם כן, כמו שיש מקרא, אז יש משנה שהיא הופכת להיות כרגע ביחס לגמרא, היא הופכת להיות משהו כביכול נתון, שיש הלכות של תנאים שקיימות. והתלמוד הוא אותו חלק שבו אדם יוצר, אדם מנתח, אדם מבין, אדם מנסה קשות קושיות ולתרץ סירוצים ולעשות עוקים טוב וכו'. כל המהלכים האלה של הלימוד, כן? המהלכים היצירתיים שבלימוד, הם תחת הכותרת גמרא, תחת הכותרת תלמוד. להבין דבר מתוך דבר, היכולת להשיג מסקנות, היכולת לנתח את הדברים ולהבין את הדברים. עכשיו, מה שהוא אומר כאן בעצם? הכוונה אשר כתב השם בנשמות כלל ישראל. דהיינו, מה שבעצם טוען כאן ביסודו של דבר, שבמפעל הזה של הלימוד של התלמוד שכל אחד ואחד לומד, יכולנו להגיד תלמיד ותיק מחדש. כן? אני אומר לו, תלמיד ותיק מחדש, מה שכתב וחקק השם כל תלמיד או כל אדם, כן? יש לו האות המיוחדת שלו בתורה. נכון? אתם יודעים, ישראל יש 60 ריבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. זה הנוטריקון של ישראל. כן? זאת אומרת, כל יהודי יש לו את הקו המיוחד, יש לו את הפן המיוחד שלו בתורה, את החלק המיוחד שלו, ותן חלקנו בתורתך. לכל יהודי יש חלק מסוים בתורה. מה שאומר כאן המשך החוכמה, שהחלק הזה הוא אומנם חלק בחירי, כן? אבל הוא לא יצירה יש מאין שהאדם יוצר בעצמו יש מאין, הוא יוצר את זה, מצליח להגיע לזה הישגים בתורה בגלל שהוא לקח מעצמו את זה. אלא אומר, בעצם האדם נדרש רק לחשוף יש מה שהקדוש ברוך הוא חקוק על לוח ליבו של כל אדם. כי ברגע שאדם נולד כבר חקוק בליבו אותו חלק שלו של התורה. תקוות היא תמיד שאדם יצליח לחשוף אותו ולא ישאיר אותו רדום, ישאיר אותו ככה סמוי מן העין. שאדם יוכל להוציא מן הכוח לפועל את הכוח הזה. ואולי זה המשמעות של מה שהמלאך שמלמד את האדם את התורה ומשכח אותו וכו'. ואז תפקיד האדם זה בעצם לגלות את הכתב ההוא. זה מה שאומר כאן. על אשר כתב השם בנשמות כלל ישראל שכל אחד קיבל חלקו מסיני, דהיינו כל אחד כבר מסיני יש לו חלק שהוא אמור לחשוף אותו, אמור לגלות אותו. כשאדם יושב ועוסק בתורה ומגלה את החלק הזה, מגלה את הפן הזה שלו בתורה, זה הבטן חלקנו בתורתך, אז הוא בעצם, אז אשר כתבתי, הוא אומר, המשך החוכמה. מה זה אשר כתבתי? מה שאני כתבתי בלוחות של כלל ישראל. פירושו הדבר, תשימו לב יותר, אם הכתיבה הראשונה היא כתיבה בטבע, במציאות, בהוויה, כאן זאת כתיבה בליבותיהם של ישראל, של אותה יכולת שלכאורה נראה כתורה שבעל פה של יצירה אנושית. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, נכון שזאת יצירה אנושית, אבל השורש הזה של היכולת של האדם ליצור את היצירה האנושית הזאת של מה שתלמיד ותיק מחדש, השורש של כל הדבר הזה בעצם חקוק כבר בסיני, והקדוש ברוך הוא כבר כתב. עכשיו, מי שירצה יגיד, הקדוש ברוך הוא כתב בדיוק את טיבו של החידוש. ומי שירצה יגיד שהקדוש ברוך הוא נתן את הפוטנציאל הזה, את היכולת הזאת של אדם על ידי לימודו להפיק ולייצר ולחדש בתוך התורה.
אפשר להגיד מה שדיברנו על השנה שעברה, בסדר התורות שהרמב"ם מביא ישר והפוך, וגם כאליעזר שלא חידש דבר מעולם.
כן. נכון. מתחבר לגמרי. טוב, בוא נחבר עכשיו לתוך זה את הגישה השלישית שהוא מציע פה. והנה, בברכות דף ה' אשר כתבתי, זה נביאים וכתובים. עכשיו ברור. זה חוסך לנו את הבעיה. ברגע שאשר כתבתי, זה נביאים וכתובים. כי זה בעצם כל התורה שבכתב, אם אני לוקח תורה שבכתב במובן הרחב שלה, זה לא רק חמישה חומשי תורה, אלא כמובן נביאים וכתובים. כן? כי גם אלה בסופו של דבר הם כתיבה שנצטבו עליה. כן? ולכן הקנון, לכן הקדושה של התנך כולו, של מה שמתקדש וכולי. גם זה, אנחנו עכשיו ערב פורים, כן? כתבוני לדורות מבקשת אסתר, ועל זה יש לך גדול, אם אסתר תהיה בין הכתובים או לא תהיה כתובים, תתקדש ותיכנס לתוך התנך. לא, זה הסוגיות במסכת מגילה שעוסקות הרבה בשאלה הזאת. כן? בסופו של דבר, אסתר היא חלק מכתבי הקודש, והיא מטמאת הידיים, כן? והיא נכנסת לתוך כתבי הקודש. נביאים וכתובים. אז מה זה אשר כתבתי? כאן הוא נותן פירוש מאוד מאוד מעניין. פירוש. דאמרו בנדרים בדף כ"ב, ברוב חוכמה רוב כעס, שאלמלא חטאו ישראל, לא ניתן להם אלא תורה וספר יהושע בלבד. מפני שערכה של ארץ ישראל הוא. כך אומרת הגמרא שם. כן? בואו נסביר את הדברים, קודם כל את העניין הזה. המדרש מדבר על הפסוק ברוב חוכמה רוב כעס. דיינו, זה שיש חוכמה היא תוצאה של רוב כעס. אלמלא חטאו ישראל, כן? אז מספיק להם חמישה חומשי תורה. מקסימום ספר יהושע, אני מדגיש רק שאם היה חמישה חומשי תורה וספר יהושע, אז מה? ולא נתבלבל. אלמלא חטאו ישראל היו חמישה חומשי תורה וספר יהושע כחלק מהתורה. לא ספר יהושע כספר ראשון בנביאים, כספר נפרד. אלא ספר יהושע היה חלק מהתורה. ולא בתור ספרו של יהושע, אלא אם הוא היה נכנס לתורה, הוא היה ספרו של משה. דהיינו שמשה היה מכניס את ישראל לארץ. אלמלא חטאו ישראל, הרי משה היה מכניס את ישראל לארץ, והייתה כניסה של נצח. זה שמשה לא מכניס את ישראל לארץ, זה בגלל שמשה, מידתו היא מידת הנצח. ואם חס ושלום היה, במעשה ידיו של משה לא שולט חורבן במעשה ידיו. אם חס ושלום משה היה מכניס את ישראל לארץ, לא היה אפשרות של תיקון ושיפוץ. אלא הדבר כזה, אם יש חטאים, כביכול חס ושלום יש מהנינה מספרך. זאת אומרת, זה שהשם משה לא מכניס ישראל לארץ, בגלל חטאי ישראל, עם ישראל לא ראוי לכניסת הנצח. לכן דווקא פני הלבנה מכניסים, ולא פני החמה. יהושע שהוא פני לבנה, כן? הוא זה שמכניס את ישראל לארץ. אז מה שנאמר כאן, כן? שאלמלא חטאו ישראל, אז הייתה רק תורה עם ספר יהושע, דהיינו סיפורה של ארץ ישראל, סיפורה של ארץ ישראל שנכנס לתוך התורה. כן? ואתם יודעים למה. כי משה הוציא את ישראל ממצרים לשתי מטרות. הוציא אחת העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על הארץ, זה מתן תורה, אבל גם, בביתי אתכם אל הארץ, שנשאתי ידידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, הרי יוצאים ממצרים בשביל להיכנס לארץ. ותיאורטית לוקח, הדרך הזאת לוקחת, כידוע לכם, 11 יום. מסעיר עד קדש ברנע. כן? 11 יום, תוך זמן קצר צריכים להיכנס. כן? אלא מה? שהעניינים מסתבכים, כפי שאתם יודעים. וכשהעניינים מסתבכו ולא נכנסים מיד לארץ, אז בכלל, סיפורה של ארץ ישראל יוצא מספר, מהתורה, כי לא משה עושה אותו, אלא יהושע. הנביאים והכתובים הם תוצר של הסיבוכים של ההיסטוריה. כן? ההיסטוריה, כשהיא מסתבכת, כשהעם ישראל לא ניצב לפני השם, אז צריכים את כל סיפורי הנביאים, צריכים את נבואות ישעיהו וירמיהו שקוראים לשוב בתשובה וכו' וכו'. תראה, הכל תוצאה של החטא. לולא החטא, לא היינו צריכים את כל זה. אומר המשך חוכמה, אם כן, קודם שחטאו, לא היה ביכולת הכתב להיראות לשום נברא, שידיעתם מכרחת הבחירה. רק אשר כתבתי, השם יתברך בעצמו, שידיעתו אינה מכרחת לבחירה, כדברי רבנו הרמב״ם, שידיעת השם יתברך אינה כידיעת הנבראים שהיא עצמותו, ואינה מתוספת עליו בדוק. נסביר את הדברים האלה. אז בקצרה, נעשה את זה. שאלת הידיעה והבחירה, הזכרנו אותה, אני חושב, כמה פעמים, על הרמב״ם בפרק ימי הלכות תשובה, דברים ידועים, לא נאריך בזה עכשיו. אבל נאמר, כרגע מה שחשוב, זה אם בן אדם יודע, אז זה גם מכריח את התוצאה. אם אני יודע שדבר מסוים יקרה, אז אני יודע אותו. כן? אז בוודאי שזה יקרה. רק אצל הקדוש ברוך הוא יש הבדלה ברורה בין האידיאל לבין הבחירה, ולא נאריך עכשיו בזה, זה... כמו שאומר הרמב״ם, ארוכה מארץ מידה ורחבה מן הים, ואם אין לנו זמן היינו מרחיבים קצת בזה, אבל כרגע אם תרצו, אז שני משפטים נוסיף בשבוע הבא, אני כרגע חייבים לסיים, אז נאמר רק שאצל הקדוש ברוך הוא, כן, הוא יכול לדעת ויחד עם הידיעה תהיה הבחירה, כי אצל הקדוש ברוך הוא דברים יכולים לפעול בשני מישורים, ויש אפשרות, יש לו אפשרות לפעול בשני מישורים, כשהאדם אף פעם לא יכול לפעול בשני מישורים, כי יש תמיד התנגשות בשני המישורים האלה, כן? אצל אדם זה שתיים זו שמעתי, יש התנגשות. אצל הקדוש ברוך הוא גם השתיים יכולים להיות דבר אחד. ולכן יש עולם של ידיעה ועולם של בחירה. והעולם של ידיעה לא קשור לעולם הבחירה. ממילא בעולם הידיעה, הקדוש ברוך הוא כבר בשלב הזה יודע שיש נביאים וכתובים. אבל בעולם של בחירה, שבני אדם עוד יש להם הזדמנות לחטוא או לא לחטוא, והם יכולים לא לחטוא, אז נביאים וכתובים עוד לא קיימים. לכן אומר משך חומה, זה מה שכאשר כתבתי, זה כתיבה שלי, זה לא קשור אליכם. אתם מקבלים עכשיו את התורה הכתובה הרגילה, שזה חמישה חומשי תורה, כן? אבל נביאים וכתובים, אומר הקדוש ברוך הוא משה, אני אתן לך כספר חתום, אתה עוד לא תקבל אותו כרגע, כי הוא עוד לא ייווצר, כי הוא בטרם החטא. כשמשה עולה אל השם הערה, כן? אז משה רבנו כביכול גם הוא עולה למדרגה הזאת, שבה הקדוש ברוך הוא יכול לחשוף בפניו את העובדה הזאת, אבל כשבעצם, כן? זה עדיין לא קיים, כי הקיום של הנביאים והכתובים כספר כתוב לכל, כן? לא אשר כתבתי ביני לבין עצמי, אלא כספר שכתוב לכל, זה יבוא רק אחרי החטא, כי רק בעולם של בחירה זה רק שזה מתרחש ולא לפני כן. בעולם של ידיעה של הקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות גם לפני כן, זה מה שיש לנו.